בעמוד נון ג' ולכן אמרו, כן, בעמודה הימנית, ולכך אמרו בפרק נגמר הדין דבר בה, אמר רבי אחא, כן, אנחנו מדברים על תורה מן השמיים, כן, מדוע יש הכרח שתהיה תורה מן השמיים, והביא לנו לשם כך המהר"ל שלוש הוכחות. האחת, מאחר והודו הפילוסופים שכל העולם מסודר בחוכמה רבה, לא ייתכן שתחסר החוכמה המדריכה את האדם. הדבר השני, זה שהאדם חסר את השלמתו השכלית, ולכן בוודאי שהוא זקוק למה שישלים אותו. ודבר שלישי, שלא ייתכן שהנברא, שהוא בעל בחירה חופשית, לא יהיה תחת רשות העילה שבראה אותו, ולכן צריך גם שתהיה הדרכה מן העילה אל העלול. זה שלושת ההוכחות של המהר"ל, ועל זה עכשיו הוא מפנה אותנו לדברי חז"ל. וכך אמרו בפרק נגמר הדין, אמר רבי אחא, 12 שעות הווה יום. כן, יום, הכוונה היום השישי של בריאת העולם. שעה ראשונה הוצבר עפרו, שנייה נעשה גולם, שלישית נמתחו איבריו, רביעית נזרקה בו נשמה, חמישית עמד על רגליו, שישית קרא שמות, שביעית נזדגלגלו חווה, שמינית עלו למיטה שניים וירדו ארבעה, תשיעית נצטווה, עשירית שרח, 11 נידון, 12 נטרד והלך לו, שנאמר, אדם ביקר בל ילין, נמשל כבהמות נדמו עד כאן. כלומר, טוב, יש הרבה מה ללמוד מהאגדה הזאת, אפילו את זמן הגאולה אפשר להוציא מהאגדה הזאת. כן? הגאון מווילנה, למשל, הוכיח על סמך האגדה הזאת, שהגאולה תהיה בשנת ה-אלפים תש"ח. ואכן הוא צדק. כן? למשל.
מה, כן? הוא כתב את זה במפורש?
האם הוא כתב את זה במפורש? לא. הוא אומר, בפירושו לספרה לצניעותה, אם תסתכל בדברי הגמרא על 12 שעות הווה היום, תוכל לדעת על פי זה מתי זמן הגאולה. והנני משביע את הקורא באלוהי ישראל שלא יגלה את זה. והיו שני אנשים בווילנה שגילו את זה, ומתו תוך יומיים. כן.
מתי מתו?
תוך יומיים, אחרי שהם אמרו את זה. כן. אני כתבתי את זה, כן, בסידור בית מלוכה הבאתי את זה, כן, אבל זה לא אני הראשון שדבר על זה, זאת אומרת, לא, מאז שהדברים נתגלו, נתגלו, כן, כך שאל תדאגו, זה, אני כבר לא פעם ראשונה מלמד את זה, ואני חי. כן, טוב,
אמן. מידי החכמים שגילו את זה?
מה זה?
מידי החכמים שגילו את זה.
אז אני לא יודע. מי הם היו?
ככה. זה אסור
לגלות. לא, באמת אני לא יודע. טוב. לא, אבל זה מובא נדמה לי בתקופה הגדולה ועוד כמה. זה גם הייתה מסורת ידועה בירושלים אצל תלמידי הגר"א. ידעו שתש"ח היא שנה מיוחדת לנושא הזה. כן. טוב. על כל פנים, לא זה מה שהמהר"ל רוצה להוציא מן הדברים האלה, הוא רוצה להוציא משהו אחר. בא לבאר מציאות האדם ומהותו. לומר שהאדם הוא הכל. ולפיכך, אילו לא היה בריאתו כל 12 שעות, שהם כל היום, שהיום הוא המציאות, ולילה הוא היעדר, כמו שהתבר פעמים הרבה. לא היה האדם רק חלק ומקצת. בדבר זה אינו, כי האדם הוא הכל, ומפני זה היה נמשך בריאתו אל כל היום, שהוא כל המציאות. כן, כלומר, החידוש הוא, למה זה לקח 12 שעות לברוא את האדם? היה אפשר, בחצי שעה, ברבע שעה, בעשר דקות, לברוא את האדם. אבל פה אנחנו רואים בסיפור במסכת סנהדרין, לפי הגרסה של סנהדרין, שכל היום כולו יש התעסקות באדם. ללמדך שהאדם הוא כל היום, ומה זה יום? זה המציאות. לאמור שהאדם הוא כל המציאות. כן? הרי כל המציאות כולה, כל היום כולו עסוקים בבריאת האדם.
אבל זה לא 12 שעות שנברא האדם, לא היה הרבה קודם, שעה חמישית, היו צבר עפרו.
למה אתה אומר? לא, גם השאר זה המשך הבריאה שלו. עמד על רגליו, זה חלק מבריאתו, קרא שמות, חלק מבריאתו, נשגב גלו חווה. בוודאי, בוודאי, זה חלק מן האדם. אני מסביר לך, אני מסביר לך. כי קרא שמות זה גם חלק מן האדם, כי זה חלק מהגדרתו כאדם. היכולת לקרוא שמות. כלומר, אדם שלא קורא שמות זה עוד לא אדם. זה הכוונה.
כן, אבל בהמשך.
למה? זה 12 שעות בדיוק. אדם שלא מצטווה זה לא אדם. אדם שלא עושה קריאה ורביעה זה לא אדם. אדם שלא נשפט זה לא אדם. בעצם כל היממה כולה היא התעסקות בעניינו של האדם.
התעסקות כן.
אז זה נקרא בריאה. הלאה. והיעדר שדבק באדם, שאי אפשר שלא יהיה היעדר דבק בו. שזה הלילה. ודבר זה הוא נגד הלילה, שהוא היעדר האור, שהוא עיקר המציאות, כמו שבארנו זה מקום אחר. ואמר. עכשיו הוא נכנס לפרטים. שעה ראשונה הוא צבר אפרו, וזה כי כל דבר יש לו חומר מוכן לקבל הצורה. כי אין כל חומר מוכן לקבל. טוב, זה לא כל כך פשוט, אבל נגיד. הוא צבר אפרו מכל העולם, כן. כן, זאת אומרת שהאדם שייך אל הכל. זה הכוונה. והנה, מדרגה הראשונה היה לו חומר מוכן, וזה שאמר שעה ראשונה הוא צבר אפרו, כי הצובר העפר הוא המכין הדבר לקבל מה שירצה לעשות. שעה שנייה נעשה גולם. פירוש, המדרגה השנייה שיש לו, שקיבל החומר התמזגות. וזהו מדרגה שנייה, ולפירך אמר שנעשה גולם, רוצה לומר ההתמזגות שקיבל העפר והיה מורכב. או יש לפי חלק מהגרסאות, גיבל עפרו. שעה שלישית נמתחו איבריו, כי אחר המורכב הוא הצומח, הוא התפשטות הגידול. וזה שאמר נמתחו איבריו, והוא כוח הגידול והצומח. שעה רביעית נזרקה בו נשמה, הוא החיוני. כן, זה לפי החלוקה העתיקה, שהאדם עשוי מארבעה דברים, שהוא עשוי מחומר, שהוא עשוי מנפש צומחת, נפש חיונית ונפש הוגה. אז פה הוא מדבר, שעה ראשונה עפרו, והוגבל עפרו זה כנגד החומר הפשוט, נמתחו איבריו כנגד הצומח, נזרקה בו נשמה כנגד החי. כן, מה אתה רוצה?
מה זה בדיוק ההתמזגות?
התמזגות שנעשו חלקי החומר זקוקים זה לזה. כן? כמו בבצק. כן, מחבד, כן. אני לא מבין מילה מה שאתה אומר. אתה אומר, הידיעה של המהר"ל ובני דורו הייתה שכך נברא האדם, אני לא יודע מה אתה מתכוון כך. ב', לא כמו שאנחנו חושבים היום, אני לא יודע מה אנחנו חושבים היום, כי אתה לא אומר את זה בשאלה שלך, אז אני לא יודע.
כך ונפתחו איבריו, ואפר...
מה הבעיה?
כי אנחנו יודעים היום שאנחנו חושבים היום,
שלא
נהיה ככה, שאלה
באמת
לא נברא ככה.
למה?
זה איזשהו תהליך אבולוציוני.
מה זה סותר את האבולוציה, מה שכתוב כאן? אין פה שום סתירה בין הכתוב כאן לבין תורת האבולוציה. איפה יש סתירה? מן האפר, נכון? מה, האבולוציה לא אומרת שאדם נברא מן האפר? מאיפה בא האדם?
לפי האבולוציה.
לפי תורת האבולוציה, מאיפה בא... כשאדם הראשון היה, לפי הפשט פה, חתיכת בוץ, הוא היה אדם? לא, אז בסדר, אז אתה מסכים עם תורת האבולוציה, אין בעיה. טוב.
אבל זה ברור שהמהר"ל לא התכוון לזה.
המהר"ל לא צריך להתכוון לזה. לא, 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 לא. המהר"ל לא ידע על דרווין. כן? דרווין נולד הרבה זמן אחרי שהמהר"ל מת. לכן המהר"ל לא ידע על דרווין. אבל זאת לא הנקודה. כי המהר"ל פה לא מתכוון לתת לך הסברה דווקא מדעית. אני לא בטוח בכלל. המהר"ל בספר באר הגולה מסביר שכל העניינים הכביכול מדעיים שיש בחז"ל מדברים על מהות הדברים ולא על הדבר המדעי עצמו. כך שאין לזה שום חשיבות האם יש פה תיאור מדעי או לא.
איפה בבאר הגולה?
בבאר הגולה, שבבאר שישי, נדמה לי. איפה שהוא מתכסח עם רבי עזריה מן האדומים. כן.
מה זה מהות הדברים ולא הדבר עצמו? לא הבנתי.
למשל, מה זה מהות הדברים ולא הדבר עצמו? למשל, כתוב שהשם תלה את המאורות. עוד אגיד זה אחרת. כתוב בחז"ל שירושלים היא מרכז העולם, נכון? האם חז"ל חייבים להוכיח את זה מבחינה גיאוגרפית? למשל, היה יהודי אחד, רבי עזריה מן האדומים, או באיטלקית קראו לו עזריה דה רוסי, שאומר שחז"ל אמרו שירושלים היא לב העולם בגלל שהם לא ידעו על אמריקה. אבל אם הם היו יודעים שיש יבשת אמריקה, הם לא היו אומרים את זה. מה אתה אומר? סביר או לא? יפה, זה בדיוק מה שעונה המהר"ל. אמרנו, מה זה קשור? אמריקה שמריקה. בכל מקרה, ירושלים היא הלב של העולם. בסדר, זה הכבוד. אז אם עגול, אז כל... לא, לא, סליחה, אתה לא יכול להגיד את זה, כי בגלל שהעולם עגול, כי אז זה נכון על כל נקודה. לא, אבל חז"ל לא אמרו את זה על כל נקודה, אמרו את זה רק על ירושלים. אז הם לא התכוונו מצד שכדור הוא עגול. בסדר? בסדר. אז, אבל ברור, כן, זה מה שהוא אומר כאן, שפה אני מסביר לך מה זה האדם. עכשיו, האם האדם, באיזה אופן בדיוק הופיעו החומר והחיוני והצומח וכו', זה בכלל לא משנה, מהו התהליך האבולוציוני או לא אבולוציוני שגרם לדברים האלה. כן, כן, בבקשה.
מה זה נמתחו איבריו? יצר אותו
הוא מסביר מה זה נמתחו איבריו, שזה הכוח של הצמיחה. שהאדם הוא גם צמח. מבחינת זה שאני גדל, הנה, אתה רואה, זה צומח לי כל הזמן, זה גם צומח לי, זה גם צומח לי, כל זה גם צומח. כן? זאת אומרת שהאדם יש לו יסוד השווה לו ולצמח, שזה הגידול, הרבייה, הנבילה וכו'.
אדם משתמש נמתחו.
זה נקרא נמתח, כי המאפיין של הצמיחה זה השינוי של הגדלים. לכן זה נקרא נמתחו. מה אני אעשה? זה מה שמסביר המהר"ל.
תגיד למשל תינוק בטן אמו לקופה כולו יוצא נמתח.
כן, אבל זה לא מה שהתכוון המהר"ל.
לא.
בסדר, זה פירוש שלך, פירוש יפה, אני מקבל, אבל זה לא מה ש... כן, טוב. כן.
האם לאדם הראשון היה פופיק?
האם לאדם הראשון היה פופיק? אתה מתכוון לטבור?
כן.
כן? לא, ודאי שלא.
אם לא, אז אנחנו, חלק מאיתנו, זה
הטבור.
אם לא היה, לא היה
טבור. אז הוא
היה
חסר
טבור.
נכון, היה חסר לו טבור, במהות.
מה זה אומר?
שאין לו אב ואם. הוא ההתחלה.
זה גם...
אם כי, אני לא בטוח שחז"ל אמרו טבור. הם אמרו טיבור, אבל אני חושב, אבל... היום אומרים טבור, כן.
שהשואלים
אחרים
שלו אמר שהאדם הראשון שאנחנו מדברים עליו זה לא אותו אדם ראשון שמוזכר
באדם
הראשון המציאותי.
למה? זה לא מציאותי מה שכתוב בתורה?
נדמה לי שהאדם הראשון, האדם הראשון המוסרי, ולפניו...
למה? ראה, מוסרי זה לא מציאותי? אמרתי זה לא האדם הראשון ההיסטורי, זה משהו אחר. אבל זה בכלל לא משנה.
לא, אני חושב שהשאלה שלו לגבי הטבור וכדומה, זאת אומרת, מתייחסת לאותה נקודה ראשונית.
ודאי, ודאי, אני יודע. אני עושה את עצמי, לא מבין. טוב, הלאה. חמישית, עמד על רגליו, דבר זה המדרגה החמישית, כאילו המדרגות... הראשונות, מדרגת הגולם הוא שתמצא בדומם, והצומח תמצא בצומח, בכל דבר שיש לו צמיחה, והחיוני תמצא בבעל חי. אבל דבר זה שעמד על רגליו לא תמצא רק באדם. כי כל הנבראים כולם הולכים כפופים, פניהם יורד למטה. אבל האדם הולך קומם, מפני שהוא מלך הנמצאים התחתונים. והמלך ראוי שיהיה הולך בזקיפה, ובתחתונים, זה ביטוי בסלנג, אין על האדם. ולפיכך, כל בעלי חיים הולכים כפופים, כמו העבד שהוא כפוף מפני המלך, והאדם בלבד הוא העומד בזקיפה, זה היה נכון עד המצאת המקלדת. שאז האדם חזר להיות כפוף. כן, עברנו את הפסגה של ההתפתחות האנושית, ועכשיו אנחנו מתקרבים מחדש אל הקוף. כן.
מה עם הגולם שעשה?
נו. מה?
ממש קיבלת אדם.
אז מה זה משנה?
הוא עמד על הרגליים והכל.
אז מה? בסדר.
מה בסדר?
גולם שמייצרים אנשים מיוחדים, אז זאת אומרת שהוא הולך בזקיפה. בסדר, כי הוא דומה לאדם. כן, או במה שדומה לאדם. יש בזה עוד דבר. מה עם הקופים למשל? הקופים גם עומדים. אבל גם עומדים וגם קופים. יש בזה עוד דברים מופלאים בצורתו שהיא זקופה. והכל נרמז במה שאמרו, חביב האדם שנברא בצלם אלוהים ונתבהר בחיבור דרך חיים עין שם. כלל הדבר, כי מה שהולך בקומה זקופה הוא מיוחד לאדם למעלתו יותר על בעלי חיים. שהשישית קרא שמות. דבר זה מדרגה יותר עליונה. והוא השכל שקנה. כי קריאת השמות מורה זה על החוכמה ודעת שנתן השם יתברך בו לקרוא שמות. ואין ספק כי השכל הזה מדרגה נוספת. כלומר, זה גם חלק מבריאת האדם, זה שהוא קורא שמות. יש לו שכל. בעלי חיים לא קוראים שמות. שביעית נזדווגה לו חווה. דבר זה, מדרגה יותר, נוספת מה שיש לאדם זיווג, והוא השלמתו עד שהוא אדם לגמרי, שכך אמרו, כל שאין לו אישה אינו אדם, ודבר זה אין כאן מקומו, אבל הדבר הוא ברור, כי אין האדם הישראלי נחשב אדם שלם, ולא אישה. מה זה התוספת הזאת פתאום הישראלי? לא הוא תקע לנו, האדם הישראלי אינו שלם, ולא אישה. מה פתאום נכנסה פה המילה הישראלי? לא. לא, זה צנזורה פשוט. כן, הנוצרים לא הסכימו שיכתבו דבר כזה. כי אצלם זה אידיאל להיות בלי אישה. לכן אתם תמצאו, יש גמרות שכתוב במקום כל אדם שאין לו אישה אינו אדם, כתוב כל בר ישראל שאין לו אישה אינו אדם, או כל יהודי שאין לו אישה אינו אדם. כי הם לא רצו לכתוב דברים כאלה. כן. זה רגע צנזורה, אם עשתה כל מיני שטויות. למשל, את המילה גוי, הם לא אהבו. אז במקום המילה גוי, כתבו עקום. אפילו יש גמרא שבה כתוב, ומי כעמך ישראל עקום אחד בארץ. או, למשל, זה כל גוי שאינו עובד עבודה זרה. אז כתבו כל עקום שאינו עקום. מה?
הפקר בדין היה
הפקר. היה הפקר, כן. שהפקר בדין היה הפקר. למה? כי לא רצו שבדין יהיה לו סמכות להפקיר או לאחרים או דברים כאלה, כן.
אבל הם ידעו את החוכמה הזאת.
מי?
הנוצרים.
הנוצרים?
כן, זה שצית זרו, מה?
זה בכלל היהודים מומרים, המצאן זרו.
הם ידעו, מה? נו, אז מה? תראו, כתב עקום הכוונה אלינו.
בסדר. לא אהבו את זה, ככה, זהו, דווקא. למשל, הייתה תקופה שהמילה תלמוד הייתה אסורה. ואז בהרבה מקומות בגמרא, תראה שכתוב במקום, תלמוד כתוב גמרא. אבל במקור, או שס, אבל במקור כתוב תלמוד. יש אפילו גמרא שהודפסה בגרמניה, היה כתוב שם גמרא בבלי. Okay? כדי לא לכתוב את המילה תלמוד. המילה תלמוד הייתה אסורה. Okay? אני לא יודע איך כתוב תלמוד לומר. את גמרא לומר. לא, לכן כתוב את זה בראשי תיבות, תו למד. כן. Okay. טוב. המילה תלמוד נחשבה הספר התלמוד נחשב לספר נורא והיום. מין משהו כישוף כזה, או משהו שמדבר נגד ישו, לא יודעים כאלה, אז בואו נמחוק את המילה תלמוד. היו הגזרות על התלמוד הרי. צריך לשרוף את התלמוד, אבל לא לשרוף את הגמרא. קיצור. אז מה שכתוב כאן, שהמעלה של האדם, זה שיש לו אישה, וכתוב כאן ישראלי, זה לא שהוא מכוון דווקא ישראלי, הוא מכוון כל אדם. כן, שהאדם יש לו מעלה בזה שיש לו אישה. עכשיו, תגידו לי, לכאורה, אז גם אצל בעלי חיים יש נקבה, לא? יש זכר ונקבה, אצל החתולים גם כן. באמת או לא? יש חתול, יש חתולה. אמנם בירושלים כולם חתולות, ככה אומרים. שבירושלים אין דבר כזה חתול, יש חתולה. יש חתולה ממין זכר, יש חתולה ממין נקבה. אה? כיכר החתולה?
לא, חתולות.
חתולות, כן, ברור. ככה זה בירושלים. אבל ברור שאצל בעלי חיים זה לא ההשלמה שלו. כן, הזהות של החתול או של החתולה היא זהות שלמה גם בלי הבן בת זוג. מה שאין כן אצל האדם. שעה שמינית, עלו למיטה השיניים וירדו ארבעה, הוא פירייה וריבייה, שדבר זה בין ספק מדרגה נוספת לאדם. אז איך ירדו ארבעה? אדם חווה, קין הבל.
קין הבל? הוא קין באחותו של ילדה איתו.
מה אני אמרתי?
אמרת הבל, אני שואל.
אז קין והבל, מה הבעיה?
איפה המקור?
בגמרא.
יש
דעה שאומרת עלו למיטה שניים וירדו שבעה. כן, קין ואחותו, הבל ושתי אחיותיו. אבל לפי מאן דאמר ירדו ארבעה, לא דורשים את העת, אלא דורשים, אז לכן קין והבל. נכון. מה? לא, זה מחלוקת. אם הייתה אחות או לא הייתה אחות, זה מחלוקת.
אז מה, אז הרי אם ככה יש לך שאלה, בוא תגדול. ככה בתורה, למה שקין היה גדול והבל היה קטן?
שניהם
ביחד, תאומים.
נכון, תאומים, גם בתאומים יש גדול, יש קטן.
כן, אבל...
דבר יוכח, יעוין, כבודו, ישים לב שיש יעקב ועשיו, תאומים, נכון? עשיו נקרא הגדול, יעקב הקטן. כמה דקות היה ביניהם? 5 דקות ביניהם. בסדר? אז זה נקרא גדול, זה נקרא קטן. עכשיו תגיד, ואחרי כן, מה? ילדה את אחיו? לא, ותוסף ללדת. הרי בהתחלה כתוב, ותהר, ותלד את קין. ואת אומר, קניתי איש את השם. ותוסף ללדת. למה לא כתוב, ותוסף להרות? או ותהר שוב, ותהר עוד. אלא כמובן שזה אותו הרעיון לשניהם. כן.
לפני הסדר בתורה, רק אחרי החטא ולאנשו, אז נולדו. פה יוצא שלפני.
אתה שואל, לפי הסדר בתורה, משמע, שרק אחרי החטא ילדו. זה לא נכון? לא כך כתוב בתורה. הרי כתוב שהאדם גורש מגן עדן, כתוב והאדם ידע את חווה אשתו. נכון? אמת או לא כתוב?
כן,
והאדם ידע את חווה אשתו. שואל רש"י, שבעברית מקראית צריך לשים את הנשוא לפני הנושא. כך שהראוי להיכתב, וידע האדם את חווה אשתו. וכאן הנושא קודם לנשוא, והאדם ידע. אומר רש"י, כל מקום שבו כתוב הנושא קודם לנשוא, זה בא להגיד שזה סיפור שקרה לפני הסיפור הקודם. זה מה שנקרא עבר מוקדם. או באנגלית, past perfect. או בערבית, passé antérieur. זאת אומרת, שמדובר על עבר שלפני העבר. אומר רש"י, לפני החטא כבר היה זיווג ולידה וכו'. הריון ולידה. לא, זה לא קשור לאין מוקדם ומאוחר בתורה. זה כתוב, זה קשור לשאלה באיזה שפה מדברים. אם כתוב והאדם ידע, אז מה? וכבר לפני זה האדם ידע את חווה אשתו. בסדר? כן. ואגב, זה בא להפוקה מהנצרות. כי הנוצרים מביאים ראייה מסדר הדברים בתורה, להראות שחיי האישות זה דבר רע. כי זה בעקבות החטא בה. הנה, אתה רואה? חטא, אחרי זה בא על אשתו. סימן שזה דבר רע. אפילו להיוולד זה בעיה לפי הנצרות. כן? אז על זה בא התיקון של רש"י. אלא מה? תגיד לי שאתה מדבר כמו רבי אברהם בן עזרא. שרבי אברהם בן עזרא לכאורה אומר את מה שאתה אומר. שמכיוון שחטא וגורש, נתעסק בפירייה וריבייה. אבל לא כן הוא. רבי אברהם בן עזרא מעולם לא התכוון לדבר הזה. אלא הוא מסביר, נכון, זה קרה לפני כן, אז למה זה כתוב אחר כך? זה כתוב אחר כך, בגלל שבעקבות החטא נתערבה בזה שפלות. כלומר, מי לכתחילה האישות היא דבר נקי וטהור, קדוש. אבל במצב שלנו היום יש תערובת של שפלות, של זילות, ולכן יש גם בושה, לכן זה כתוב אחר כך. בסדר? בבקשה, אדוני.
א', כמו דבר על פירייה וריבייה, דבר על פירייה וריבייה יש גם בבעלי חיים. שאלה שנייה, ומשך מה שרב אומר עכשיו, העובדה שבעלי חיים לא מתביישים בזה, דהיינו אצלהם אין שפלות. מה שאצלנו יש לכאורה?
אתה שואל שתי שאלות. פה מדבר על פירייה וריבייה, לכאורה פירייה וריבייה יש גם בבעלי חיים. ב', זה שהם לא מתביישים בזה, זאת אומרת שאין בזה שפלות אצלם? אני לא מצליח להבין איך שאלת בכלל את השאלות האלה. והלו, כבר למדנו שיש הבדל בין זכר ונקבה אצל בעלי חיים לבין זכר ונקבה באדם. שאצל זכר ונקבה בבעלי חיים... כל אחד יש לו, יש לו זהות שלמה, החתול יש לו זהות שלו, החתולה יש לה זהות שלה, כך שהזיווג הוא לא השלמת הזהות. לעומת האדם שאיננו שלם בתור אדם בלי בן בת זוגו. גא.
אז בכל זאת למה בעלי החיים
מזדווקים? אגב, זאת אומרת שאמרנו את זה?
כן,
אמרנו את זה.
אז אם זה ככה, אז למה בעלי החיים מזדווקים?
אצל בעלי חיים כי הם פרים ורבים. זה חלק מהפונקציות החיוניות.
נדמה לי שהשלמות של האדם היא גם לאכול, כי אם הוא לא יאכל, אז הוא יתבטל מן העולם.
לא, זה לא, 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 לא.
הוא יתבטל מן העולם, זאת אומרת, זה לא...
סליחה, יש פה שני דברים שונים. לאכול או לפרוט ולרבות, אלה הן פונקציות ביולוגיות, אבל זה לא השלמת הזהות, זה חלק מהתפקוד. התפקוד. אז בעלי חיים מזדווגים, זה תפקוד. זה לא השלמת האישיות שלו. החתול הוא אותו חתול לפני ואחרי. מה שאין כן האדם הנשוי, איננו כאדם הרווק. היו, ראיתי? טוב.
למה מזדווגים?
וזה חלק מהפונקציות הביולוגיות, זה המשך המין שלהם. זאת אומרת שלא יתבטלו החתולים מן העולם. יודעים? לא, לא יודעים שום דבר, הם מבינים משהו בכלל. הרי אין להם משהו מחשבה רטרוספקטיבית, הם לא מסתכלים על עצמם. החתול אפילו לא אומר אני חתול, זה דבר שהוא לא יודע לחשוב אותו בכלל. כי המה שלו הוא בתוכו, לכן נקרא בהמה, בהמה. מה שנקרא האדם, בגמטריה, מה? שהאדם שואל כל הזמן שאלות על זהותו. הוא מסוגל לשאול את עצמו מי אני. שזה דבר שבעל החיים לא מסוגל. בסדר?
מהמילה
בהמה? בהמה. בהמה. בה, בתוכה.
בחיה. מה יש לו? מה יש לו?
זה על דרך העבורת, זה לא לעשות מזה יותר מדי. בסדר? טוב. טוב, איפה אנחנו? כן. שעה שמינית. כן, זה למדנו. טוב, בסדר. עלו לנת השניים ירדו ארבעה, הוא פירה וריביה, שדבר זה בין ספק מדרגה נוספת לאדם, כי האדם הוא פרטי בעצמו בלבד, ומה שיש בו התולדה הוא פירה וריביה אינו נחשב פרטי, שהרי בכוחו הריבוי בלי גבול. ומזה הצד אינו פרטי, ודבר זה הוא מדרגה יותר עליונה מה שהאדם כללי. כלומר, הפירייה וריבייה, זה מה שמחבר את האדם לנצח. כי אמנם הוא איש והיא אישה, והם פרטיים, הם נולדו וימותו. כן? כמה האדם חי כבר? 100 שנה. אז אחרי 100 שנה, האדם מת. כן? אבל דרך התולדות שלו, יש לו שייכות אל... תודה. אל הנצח של הדורות. אין בעד מה, קרוב שכה. שעה תשיעית, זה טוב לשבע ברכות, אגב, ההסבר הזה. שעה תשיעית, נצטווה. אחר שהושלם בכל, נצטווה מן השם מתברך ושבע המצוות, כי כבר אמרנו, כי נצטווה האדם ונתייחד במעשים שהם צירוף נפשו, כמו שהדבר למעלה. כן, זה נוגע לנושא של הפרק. הנושא של הפרק הוא תורה מן השמיים. אז פה אנחנו רואים שחזל סברו, כהמהר"ל, שמכיוון שנברא האדם, אי אפשר בלא שתינתן לו תורה. לכן, כבר באדם הראשון יש ציווי. למה אי אפשר בלי שתינתן לו תורה? בזה עסקנו הרבה בשלושת ההוכחות של המהר"ל. כשבאופן כללי, לפי המהר"ל, האדם, בריאת האדם זה המשך מעשה הבריאה בכלל. כשם שמעשה הבריאה זה פנייה מלמעלה למטה, אף הנתינה של התורה אל האדם זה ממעלה למטה. כן. לומר אחרת, אני אגיד זה בשפה שלי, זה לא פייר לזרוק את האדם לתוך העולם ולדבר איתו. מה, אתה זרקת אותי לשטח לבד? השאר בעלי חיים, אני מבין שזרקת אותם לשטח בלבד, כי הרי אין בהם תבונה. אבל האדם שיש לו תבונה, זה ראוי שיסבירו לו. ולכן, צריכה להינתן תורה מן השמיים, בדמות שבע מצוות שניתנו לאדם הראשון. התורה היא עול, נכון.
זה
כיף שיש עול. זה כיף שיש עול. הרב קוק קורא לזה באורות התשובה, העול האהוב. שהאדם אוהב את זה שיש משהו שהוא למעלה ממנו, ולכן הוא בבחינת עול.
אבל אני חושב שהיה יותר טוב שהיה משהו שמצווים לו, הוא למעלה ממנו, אבל
שיהיה
כיף לו.
עצם זה שזה ציווי זה לא כיף.
למה? שיהיה ציווי כיף?
לא. עצם זה שדבר הוא ציווי, גם אם הוא כיף, זה כבר הופך את זה ללא כיף. זאת אומרת, ברגע שאתה מחייב אותי, כופה עליי, משהו שאני יודע שהוא טוב, אבל זה בכפייה, אני דוחה. כי זה לא בא מעצמי. לכן, לאכול סעודת שבת, זה עול. למרות שזה כיף.
הנה, דוגמה זה לא עול. זה דוגמה טובה.
זה בדיוק דוגמה מצוינת, זה דוגמה מצוינת למה שאני אומר, זה מהותה, זה מה שאני מסביר לך, מהותה של המצווה, באשר היא מצווה, זה העול. גם אם אני נהנה כל רגע מן המצווה. אתה מבין אותי? קצת, לא הרבה, אני רואה.
כי דווקא זאת דוגמה טובה, בסעודת שבת, אני לא מרגיש מוגבל כמו בתרי"ג מצוות, שבסך הכל...
למה?
לפי הטבע שלי זה הגבלה. מה זאת אומרת למה? יש לי הגבלות, אני רוצה לאכול גלידה אחרי עם סטייק. אני לא יכול. זה הגבלה. וזה מפריע, למרות... אבל סעודה זה לא מפריע, ברוך השם.
סליחה. אם אתה מדבר על הגבלה מצד הטבע, תמיד יש הגבלה. זאת אומרת, גם אדם שאין לו מצווה, יש לו הגבלה. למשל, אין אדם שיכול לאכול גלידה עם חומץ. חומץ.
חומץ?
כן. חומץ בתוך גלידה אף אחד לא אוכל. למה? הרי אין איסור כזה, אפילו בהלכה אין איסור כזה. מה? לא טעים. או אני לא מסוגל לאכול גלידות ב-4 בלילה כשאני ישן. זה קשה לי מאוד. תן לי לישון. נכון, יש גלידה מאוד... תן לי לישון. זאת אומרת, יש הגבלה מובנית בעצם היות האדם אדם. כך שהטענה שהמצוות מגבילות מהבחינה הזאת היא לא נכונה. בגלל שגם אם תגיד... מדוע אני צריך לקשור את השרוך השמאלי לפני השרוך הימני, ולא הפוך? הרי בכל מקרה, גם אם אני לא תהיה מצווה, יש שרוך אחד שאני אקשור אותו קודם. כך שזה הכל עניין של איפה, לאן החיים זורמים. אין שום סיבה שאדם יסבול מן המצוות מהבחינה הזאת. כן? כי אדם יכול ליהנות, כלומר, כמו שיש זרימה של החיים, אז יש סדרי חיים כאלה וכאלה. אלא אם כן אתה מאלה שאוהבים שמצוות תהיינה סבל, ואני לא מבין מאיפה זה בא. עכשיו, יש כן עול מהותי במצווה, במצווה הכיפית, מעצם זה שהיא מצווה, שהיא חיוב. ברור? וזה דבר שהוא טוב לאדם, שיהיה משהו כזה, כי זה מפגיש את האדם עם מה שלמעלה ממנו. לכן אומר הרב קוק, באותה תשובה, זה עול אהוב.
אני מקבל את זה, מה שאני לא מבין, שאם הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, הוא יודע מה טוב לנו, והוא מצווה לנו מה שטוב לנו,
כן.
בסופו של דבר אנחנו רואים שלרוב בני אדם פה על הארץ, זה לא טוב להם, זה לא טבעי להם.
למה? מי אמר לך?
בוא נראה לפי אחוזים כמה מקיימים את התרי"ג מצוות וכמה לא מקיימים.
כן, אבל זה שאנשים לא מקיימים מצוות, זה לא בגלל שהן מגבילות.
ולמה?
זה שהם לא מקיימים מצוות זה מסיבה אחרת. זה מפני שזה מצווה. אתן לך דוגמה. בסקר שעשו במדינת ישראל, התברר שרוב האוכלוסייה בישראל הם בעד לאפשר נישואים אזרחיים. לא ברבנות. והתברר שגם רוב האוכלוסייה בישראל רוצה להתחתן ברבנות. אתה מבין מה שזה אומר?
זה רק סקר.
לא, הסקר הזה הוא סקר מדעי מאוד. כן, זה סקר גוטמן המפורסם. זה מחקר שעושים אותו במשך 10 שנים, זה לא כזה מרים טלפון, זה משהו הרבה יותר רציני. כן, זאת אומרת, מה זה אומר? אני רוצה את המצווה, אני לא רוצה שזה יהיה מצווה. אני רוצה את המעשה, אני לא רוצה שזה יהיה מצווה. מובן מה שאני אומר? כן, בדיוק, אל תגיד לי מה לעשות. אז זה לא שהתוכן של המצווה הוא מגביל את האדם. כן, מה
הקשר? כל החילונים שנוסעים משבת לים.
כן.
מה אתה אומר
לו?
זה לא היה מצווה,
הוא לא נוסע? זה הביטוי של חז"ל. עתידות מצוות להיבטל. מה זה להיבטל? להיבטל כמצווה. הם יהיו מעשה טבעי. נתתי תורתי בקרבם, אבל ליבם אכתובנה.
אז בשביל חכמים יכולים לעשות פתרון, להחזיר, להגיד, לא צריכים לקיים את המצווה הזאת.
הפוך על
זה.
אתה יודע, יש משהו בזה. הרי כתוב בפרשת בשלח, אני יודע שעוד לא קראנו את זה השנה, אבל אני בטוח שאתה זוכר את זה משנה שעברה. כשהעם מתלונן שאין לו מה לאכול, אז מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? הנני מוריד לכם, ממטיר לכם לחם מן השמיים, לדעת הילך בתורתי, אם לא. מה הקשר בין זה שהם יאכלו מן, לבין הבירור שהם הולכים בתורה. זה הילך בתורתי, אם לא. חוץ זה שהביטוי ללכת בתורה הוא ביטוי נדיר. אפשר להגיד, ישמור תורתי, יקיים תורתי. מה זה ללכת בתורה? מה אתה אומר?
זה משמור שבת, בסופו של דבר.
זה לא מה שכתוב. אני רוצה פשוט להגיד, מה זה ללכת בתורה? ומשל יש ביור כזה, אם בחוקותיי, תלכו. מה זה בחוקותיי תלכו? תגיד, אם תקיימו מצוותיי. זה כתוב אחר כך. ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם. נכון? אז מה זה בחוקותיי תלכו? התשובה היא, שהרי היה גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שהם עומדים לקבל את התורה, נכון? אמת או לא? כן, יפה. לקבל את התורה. עכשיו, יש ספק שמתגנב בנפש. האם התורה הזאת, שאתה רוצה לתת לי, היא מתאימה לי או לא? אולי זה משהו שהוא נגד הטבע שלי. שאלה טובה? לכן היה צריך קודם כל שתהיה פרשת המן, כדי לברר, הילכו בתורתי אם לא. זאת אומרת, האם יש התאמה בין התורה הזאת לבין הנפש שלהם? ואיך הדבר הזה יתברר? הקדוש ברוך הוא אומר למשה שני דברים. א', מחר אני אתן להם לחם מן השמיים, הם ילקטו יום יום, וביום השישי, לדבר השני, הם יקחו פי שניים, נכון? כן או לא? מה אתה צוחק? זאת האמת.
נפלו?
אני לא בטוח שנפלו. רגע. הקדוש ברוך הוא כן אומר למשה שני סעיפים. סעיף ראשון, כל יום הם יקחו. סעיף שני, ביום שישי הם יקחו פי שניים. משה הולך לבני ישראל, אומר להם רק את הסעיף הראשון, לא מגלה להם את הסעיף השני. אומר להם משה, מחר יש מה לאכול. טוב, רואים, מבסוטים, קוראים לזה מן. משה אומר להם, לא להותיר עד בוקר. למה? איך משה ידע שאסור להותיר?
אמר לו,
ולקטו דבר יום ביומו. נכון? אז משה אומר, אני מצווה עליכם לא להותיר. מה עושה העם? מותיר. וירום תולעים ויבאש, ויקצוף עליהם משה. אמרתי לכם לעשות, לא עשיתם. למחרת, מה עושה העם? לא מותיר, למה? יש לו ניסיון מאתמול, שהם לא רוצים תולעים בתוך המל, לא, אז יש לו ניסיון. אז ויקטו דבר יום ביומו וכו'. ויהי ביום השישי, לקטו לחם משנה. מי אמר להם?
אף אחד.
אף אחד לא אמר להם.
אז זה
רגע. לקטו, אתה מקשיב לי? לקטו לחם משנה. אף אחד לא אמר להם לקט לחם משנה. כן או לא? אף אחד לא אמר להם. ויבואו כל נשיאי העדה ויגידו למשה. הלכו להשתנקר. מה זאת אומרת? הלכו להגיד משה, תראה, הם חוזרים בדיוק על מה שהם עשו ביום הראשון. ויאמר להם משה, הוא אשר דיבר השם. כלומר, זה בסדר גמור, זה טבעי. כלומר, הקדוש ברוך הוא גילה לי כבר שהם יקחו פי שניים, ודווקא בגלל שלא ציוויתי, הם עשו. עכשיו, מה קורה לגבי שבת? שבת, משה אומר, לא ללכת, נכון? משה מצווה, מה קורה? יצאו מן העם ללקוט. זאת אומרת, מה זה מגלה? שכל פעם שאתה מצווה את בני ישראל, הם עושים הפוך. כי הם משוכנעים שזה לא מתאים להם. כשאתה לא אומר להם, באופן ספונטני הם עושים את הדבר. לכן זה מראיה שהם ראויים לקבל את התורה. ולכן, בעשרת הדיברות נאמר, זכור את יום השבת. מה זה זכור? אני זוכר משהו שהיה, לא? איפה הוא היה? במן. כלומר, זכור את יום השבת שאתה התחלת לקיים באופן ספונטני, ואז אתה תבין מזה שכל המצוות מתאימות לטבע שלך למרות שהן מצווה.
זה רק מודד מה שאומר הרב, כי לכאורה, לפי השיטה של הרב, אפשר היה לחלוטין לוותר על התורה,
וכל היה עובד העשר. יפה, לפי זה יוצא שהיה אפשר לוותר על התורה, על מתן תורה. היה אפשר לוותר על מתן תורה, והיה הכל עשר. אגב, כשאמרת עשר, התכוונת למספר מדויק, כן? כנגד עשר ספירות. עכשיו, אם כך, ודאי. היה אפשר לוותר על התורה, ובאמת, אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, קיימו את כל התורה כולה בלי שניתנה. ככה הייתה מדרגתה. אז מדוע אנחנו כן נזקקנו למתן תורה? כי קצת שכחנו מי אנחנו. מה גרם לנו את זה? שיעבוד מצרים. אבל באופן אמיתי היה אפשר שלא תינתן התורה, ואולי זה היה יותר טוב. אלא אומר רבנו סעדיה גאון, זה היה לוקח הרבה זמן. זה היה לוקח אלפי שנים, רבים, עד שהאדם היה מגיע מעצמו להבנת דברי התורה, ולכן על מנת לחסוך ממנו סבל מסוים, הקדים הקדוש ברוך הוא את נתינת התורה, אבל גם יש מחיר לדבר הזה. המחיר זה התקוממות נגד. המחיר שאני משלם על זה, שנתנו לי את התרופה החזקה הזאת של מתן תורה, זה שיש לי התקוממות נגד המצוות. מובן? לא, זה לא כל כך טוב, אבל זה נתון. זה כמה, תרופת, זה תרופה עם תופעות לוואי, ועכשיו צריך תרופה לתופעות הלוואי של התרופה. בסדר? אז מהי התרופה לתופעת הלוואי? לפי הרב קוק, החילונות. כלומר, החילונות באה לבסס זהות יהודית שאיננה מגדירה את עצמה ביחס למצוות. כלומר, איננה מחויבת לדבר השם, ואף על פי כן היא חשה את עצמה יהודית. כך שכאשר אותה זהות מקבלת על עצמה עול תורה ומצוות, זה מאהבה ומבירור. בירור שכלי. כן.
היצר הרב.
כן. למה? יצר הרע זה דבר טבעי באדם. כן, אבל אפשר גם להתגבר על היצר. זאת אומרת, יש יצר הרע, אבל יש גם החלטה של האדם לא לעשות כדבריו. וזה היה אפשרי אם היינו במדרגת האבות. ברור. טוב. אבל זה ברור שיש יותר יצר הרע אחרי מתן תורה. זה תוספות מפורש. כן, התוספות אומרים, מדוע גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה? כי מי שמצווה יש לו יצר הרע לא לעשות. מובן? טוב. כך שהמצווה היא עול מצד מהותה, לא מצד התוכן שלה. כי מצד התוכן שלה, המצווה איננה שונה מכל דבר אחר. הרי כל שאר העולם כולו, כל הגויים כולם, אין להם תורה, ואף על פי כן יש להם חוקים. ברור? טוב. למשל מקובל בכל חברה חילונית בעולם המערבי שפקידי ממשלה צריכים לשים עניבה. נכון או לא? זה חוק. מילה מילה הם קבעו את הדבר הזה. היו, שואלים אותך שאלה, אתה תתייחס. תן כבוד.
כי הם קבעו שזה
הנימוס. זאת אומרת, כי כך דרכו של האדם שהוא זקוק לחוק. כלומר, הוא צריך להתלבש בכל מקרה במשהו. אז אמרו, תשים עניבה. כן. טוב.
אתה אומר שזה סוג של עול, כאילו?
מה?
החוק הזה.
החוק של העניבה?
כן.
ודאי שזה עול. אני רוצה לבוא בטריקו. כן? לישיבת ממשלה, אני רוצה לבוא בחולצת טריקו. או בבגד ים. כן, או בבגד ים. אומרים, לא, אתה חייב...
זה בטבעו של האדם או זה שיהיה לו איזה...
זה בטבעו של האדם.
זה מפתח להבטחות מהדורת החדשות בביגוד.
כן,
טוב.
מה?
תגושת
אחידה. תלוי. טוב.
מערכית הילדים לבית ספר, לא שומעים אותה, אבל יודעי חילונים, 2000 מריבות שמעתי, מה ילבש, מה תלבש, מה זה, מה זה. פה יש את הקבוע הסטנדרטי מוכן, אין לו זכות בחירה.
אני אגיד לך משהו. כשאתה אומר שזה יותר נוח, תגושת אחידה, אני יכול לך משהו עוד יותר נוח מתלבושת אחידה. לא? המוות. אין לך דבר יותר מסודר מזה. בית הקברות שם אין מריבות של ועד בית, לא כלום, שום דבר.
יש, אתם עוד חדישה, מה שעולה שם.
מה שאני רוצה לומר, הנטייה של... לעשות את החיים יותר פשוטים ופחות מורכבים, זאת נטייה של מוות, באופן כללי. אני רוצה כמה שפחות מאמץ, ואין מאמץ פחות מהמאמץ של המת. כל דבר אחר... מה?
כולם משתחררים אותו דבר, כולם לבנים.
לא משנה. זה בכלל לא משנה. לא, מה שאני רוצה לומר, שבאמת זה כך. זאת אומרת, הנטייה היום של החברה המודרנית, לבקש את מינימום המאמץ, זה בעצם סירוב לקבל את החיים. בסופו של דבר. אז גם התלבושת האחידה שאתה כל כך שמח שהיא קיימת, אני לא בטוח שאין בזה פה מחיקה של הייחודיות של האדם. פעם זוכר, הגיע אליי איזה יהודי, למד בישיבה. 5 שנים למד בישיבה, ולמד טוב. למד מצוין, הרגיש שהוא מתקדם, בתורה, בירת שמיים והכל. פתאום, אחרי 5 שנים, טק, הכל נקטע. שאל אותי, תגיד, למה זה קרה לי? טוב, שאלתי אותו כמה שאלות, ותוך כדי שאני שואל אותו את השאלות, אז הוא הבין בעצמו למה זה קרה לו. הוא אמר כי הוא הבין שהוא התקדם מאוד בלימוד, ואז אם זה ימשיך ככה, הוא כבר לא יוכל להסתובב בג'ינס וטריקו. ולכן זה יפסיק. בגלל שהחברה תקופה עליו סוג מסוים של תלבושת. כן? תראו, אני התגברתי על זה, אני לובש חולצה עם צווארון, נכון? זה הציבור, הרב לא יכול לבוא בטריקו למכון מאיר, אז אני התגברתי על זה, טוב,
הלאה. מטבענו אנחנו לא בנויים לקבל כל סוג של עול.
אנחנו מטבענו ועוד איך בנויים לקבל סוגי עול מכל הסוגים האפשריים. תראה למשל איזה עול האדם מקבל על עצמו בחברה החילונית, זה פשוט לא יאומן. כן? כמה מוסכמות האדם צריך לצאת ידי חובתם כל יום. כן, אבל זה בכל חברה. אין חברה ללא לחצים חברתיים ונורמות וכו'.
למה הרבה חילונים
אצל הדתיים שרבה
מאוד לחצים? גם אצל הדתיים?
כן, כן, אני אומר, אבל זה לא משנה, דתיים או חילונים. אני אומר, בכל חברה באשר היא, יש נורמות. כל השאלה היא, האם הנורמה הזאת צריכה להיות אלוהית, או שדי בנורמות שהטבע מציב. זה בדיוק הנושא של המהר"ל כאן. כי הרי כל אדם קושר את שרוכי הנעליים שלו, וכל אדם מתחיל בשרוך מסוים, או השמאלי או הימני. אז השאלה היא האם ההדרכה, איזה שרוך לקשור תחילה אני צריך לקבל מן השמיים, או שאני יכול לסלק בידיעה מהטבע. זאת השאלה. המהר"ל אומר, לא ייתכן שזה לא יהיה מן השמיים, מהסיבות שהוא מנה בפרק. כן.
הרב, אין עניין בלהתלבש עם חסן שחורים, חולצה לבנה, איזה קוד של לבוש, שכביכול...
כל לבוש הוא קוד. אין חברה שבה אין קודים של לבוש.
אני יודע שחבל אמרו שאתה, ברגע שאתה לומד תורה, אתה
אני מבין, אני מבין את הטענות האלה. אני רק אומר שזה לא אופייני רק לחברה החרדית או של חב"ד, כמו שאתה אומר. אלא אין חברה שבה אין קודים של לבוש. למשל, בחברה המודרנית יש קוד שצריך האדם להתלבש בסחבות. זה חלק מהעניין. כן? יש איזה מין, יש מסר סמוי מאחורי האמירות האלה.
סחבות?
כן. אתה לובש ג'ינס קרוע, בלוי, כל מיני, כן? זה חלק מסטייל. זה עולה הרבה כסף.
תלמד אותו, לא
זה. כן, זה לא סתם.
הרב, שאני לא יש כזה עניין, אם בשביל, אם אני כביכול במדרגות, אני יכול להישאר עדיין באותו לבוש?
יש עניין שבגדו של אדם מכבד אותו. יש עניין שבגדו של אדם מכבד אותו. למשל, תלמיד חכם, כתוב בהלכה, שהוא צריך לחסות את ראשו. אומר הגר"א, מי שאינו תלמיד חכם, אסור לו לשים כיסוי ראש. כן, כיפה. אנחנו היום מקילים שגם מי שאיננו תלמיד חכם מותר לו לשים כיפה. אנחנו מתירים את זה. אבל זה נכון, יש דירוגים. יש חלוקה דרבנן, יש שהדיינים מתעטפים, כל מיני דברים כאלה. יש הלכות לזה. טוב. האם זה אומר שהכובע האירופאי המצחיק הזה צריך להיות כפוי על ילדים מסכנים שמתים לשחק תופסת? אני לא יודע. זה אכזריות. האם אפשר להחמיר להוריד את הכיפה? כן, ודאי. אלא בבית המדרש ובבית הכנסת, אז לא. נוהגים גם שגם בשעה שמברכים. למרות שהמהר"ל מתיר גם בשעת ברכה להיות בלי כיסוי ראש, אבל אפשר, אבל יש גם מקומות שכן צריך. יש... הסורים נהגו בלי כיפה. כן, גם בצפון אפריקה, באיטליה וגרמניה, היהודים לא שמו כיפה. כן, הכיפה זה מנהג שבא מפולניה, רוסיה, הונגריה, מקומות כאלה. כן, זה המקומות שבהם התפשט מאוד הדבר. בשאר הארצות, רשות או לפעמים היו שמים יכולים. כן? אני יודע שבחלב, למשל, הייתה להם בעיה כיצד לעשות עם הכיפה בשבת. כי הרי בשבת שם אי אפשר לטלטל, כיוון שאין להם עירוב. מצד שני, אי אפשר להיות בבית הכנסת בלי כיפה. אז היו, אלא אם זה, כל אחד היה לו בכיסא שלו תא, שבתוכו הייתה הכיפה. זאת אומרת, נכנסים לבית הכנסת בלי הכיפה, פותחים את הטבע הזאת, ואז שמים כיפה. כן, ככה היו נוהגים. אנשים העידו. תלמידי חכמים. לא, סתם. טוב. איך היום זה התפשט? אסור ללכת 400 בלי כיפה? איפה כתוב דברים כאלה?
אתמול למדתי את זה עם הבת שלי בקיצור שולחן ארוך.
בקיצור שולחן ארוך?
כן, זה יראת שמיים, הוא אמר שמה זה יראת שמיים.
אז אם זה יראת שמיים, אז זה כבר לא חיוב. אם כתוב יראת שמיים, אז זה מידת חסידות.
אבל זה נפסק להלכה.
איפה נפסק להלכה שצריך?
בקיצור שולחן ארוך, זה לא
להלכה. תראה לי קיצור שולחן ארוך, וזה כתוב. אני רוצה לראות.
קיצור שולחן ארוך.
מה, אתה אומר שבקיצור שולחן ארוך כתוב?
כתוב ככה כאן למדתי אתמול בערב, יש לו מבחן, למדתי איתה במקרה.
כן, בוא נבדוק.
אפילו לא יישא, אפילו אם יישא, לא יישא זמן
הסביבה, אתה אומר את המורה. אתם מדברים. בוא נראה. טוב, אין לי פה קיצור שלנו, אבל...
קיצור שלנו, אין פה קיצור
שלנו, אבל...
יש, אבל...
אבל יש לי שילום שולחן ארוך, יש לך קיצור? מקור חיים. אני אומר קיצור שולחן ארוך של הרב דנצי. מהדורת פרנקל, כן, אבל... בוא נראה. אני אסתכל בשולחן ארוך, זה גם טוב?
כן.
לא קיצור, בשולחן ארוך עצמו, כן. כתוב כאן בסעיף ב', סימן ב' סעיף ו', אסור ללך, סימן ביטוי, אסור, ללך בקומה זקופה, ולא ילך ארבע עמוד בגילוי הראש. שים לב להבדל בניסוח. אסור ללך בקומה זקופה, ולא ילך, למה לא כתוב אסור ללך? ולא ילך ארבע עמוד בגילוי הראש.
הוא כותב שלא ילך, מה? כשכתוב, יש נוהגים ללך עם כיסוי ראש.
לא, לא, זה, יש סגנון ב...
כן, הסגנון אומר, ולא ילך, זה בלב.
לא, יש הבדל. אם בהתחלה הוא אמר אסור, ואחרי זה הוא לא אמר אסור, אגב, בהלכות תפילה, הוא כותב אחר כך, שאסור להתפלל בגילוי ראש. אסור להתפלל בגילוי ראש. משמע שאם זה לא בזמן התפילה. כשאתה אומר רשום לו, אני לא יודע מה זה רשום. אתה ראית את הכתב יד עצמו? כתוב. כשכתוב לו ילך, לפעמים, כן. אבל במיוחד אם זה בצד, ביטוי אחר שבו כתוב אסור, זה אומר שזה לא חיוב, אלא מידת חסידות. כן? כן. כן, זה הסיבה. לא באמת. אני רוצה לחנך לזה. כן. טוב, בקיצור, זה... אז איפה, למה דיברנו על כל זה? לא יודע למה דיברנו על כל זה. טוב, אני יודע. קודים של לבוש וכו'. טוב, אז לא נספיק לגמור את הפרק היום. שלום.